ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכים דף חף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות לראש העמוד. במשנה בעמוד הקודם ראינו שלוש דעות בתנאים ביחס לשדה אחוזה, שדה אחוזה שהוקדש. הגיע היובל ובינתיים אף אחד לא פדה את השדה מרשות הקדש. ראינו שיטת רבי יהודה שהכהנים נכנסים וגם משלמים את הפדיון, משלמים לפדות אותו. רבי שמעון אומר שהכהנים נכנסים בלי צורך לשום תשלום. וכעת, והוא הנושא של הסוגיה שלנו עכשיו, שיטת רבי אליעזר שאמר שהכהנים לא נכנסים ולא משלמים כסף. העניין או המציאות שבה שדה אחוזה יוצא מהקדש ומתחלק לכהנים זה אך ורק אם מישהו פדה את השדה מרשות הקדש, ואז בבוא יובל הוא יתחלק בין הכהנים. הגמרא מתעניינת מה המקור לדבריו של רבי אליעזר. לפני שנתקדם לתוך הגמרא נציין שיש כאן סימונים, ובשוליים ממול תחת הכותרת מבנה מופיע מה שנראה כהר געש, וחלק צר למעלה בניגוד לחלק צר למטה, כלומר הפוך. אנחנו מציגים בפניכם האפשרות לעקוב, אנחנו קוראים לזה מעקב. החלק צר למעלה שלבים להבנת שיטת רבי אליעזר. דיובל ראשון לא הוציאה לשדה אחוזה שהקדישוה מרשות הקדש, וממילא גם ביובל השני עומדת היא להיגאל. אז אחרי שנביא מקור לדבר הזה, הגמרא תדחה, וזה מה שאנחנו רואים בצורה ההפוכה. אנחנו נצטט פסוקים, והפסוקים הראשונים שהגמרא תתעניין בהם הם פסוקים ויקרא פרק זין, פסוקים חף וחף א', ואנחנו הוספנו את הפסוקים האלו בשוליים. אז נקרא, לפני שניכנס לגמרא, את הפסוקים האלו. כתוב, ואם לא יגאל את השדה, ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. פסוק חף א', והיה השדה בצאתו ביובל קודש לשם, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. הכרנו את הפסוקים, לא פירשנו, לא הוספנו ביאורים. כעת הגמרא, חמש שורות מראש אמרו, דיבור המתחיל מהמשנה, רבי אלעזר אומר לא נכנסים ולא נותנים, כלומר הכהנים בבוא היובל לא מקבלים את השדה שעדיין ברשות הקדש, הם לא משלמים כסף כדי לבדות אותו. ואמרנו השדה לא תתחלק בין הכהנים ביובל אלא אם כן מישהו אחר פדה את השדה. כעת אנחנו מוסרים על פי הגיוסה כאן, מי טיימא דרבי אליעזר? אמר רבא, אמר קרא, ואם לא יגאל את השדה, זה המצב שאף אחד לא פדה את השדה, לא יגאל עוד. תשימו לב, התחלנו בציטוט מתחילת הפסוק, ואז הגמרא רבא קופץ לסוף הפסוק, אז הוא מחבר את הפסקה הפותחת את הפסוק עם הפסקה בסיום הפסוק, והדרשה ממשיכה, ואם מכר את השדה, זה משמע שהיה פדיון, שהגזבר מכר את השדה למי שפדה אותו, והיה השדה בצאתו ביובל. עכשיו, המילים האלו, ואם מחר את השדה, זה נלקח מאמצע פסוק חף, ואז הוא מחבר את אמצע פסוק חף עם תחילת פסוק חף א'. ומכאן אנחנו אמורים לראות לפי רבה מצב קודם, אם לא נפדית אותו שדה, אותו שדה אחוזה שהוקדש, אם לא נפדית, אז זה לא יגאל, אז הוא נשאר, נגיד, נשאר בהקדש. ואם כן נפדית, אז זה מתחלק לכהנים ביובל. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, בראש העמוד, מי תיימה דרב אלעזר, אמר רבא, יש גרסאות רבא, באלף בסוף במקום ה', אמר קרא, ואם לא יגאל את השדה וכו', והיה השדה בצאתו ביובל. רבי אלעזר מפרש לה, ודרש לה אחי, ואם לא יגאל, לא יגאל עוד, ואם מחר יסבר את השדה, והיה השדה בצאתו ביובל לכהנים, השמע מינה, דאם לא מחר גזבר את השדה, כלומר מישהו לא בא לפדות את השדה, לא נפיק לכהנים. עכשיו נחזור לגמרא. אמר אביי, אביי מתקיף את הדרשה הזאת ואומר, סכין חריפה מפסק יקאי, סכין חד שחותך פסוקים, הפסוק לא כותב, לא נכתב בתורה מה שרבא דרש, כי, וזה מה שהדגשנו בהצגת שיטת רבא, שהוא מחפיר תחילת פסוק עם סוף פסוק. ורשי פה, סכינה חריפה מפסיק לקראי הלא כתיבי הכי, כמו שרבא דרש זה לא כתוב, אלא הכי כתיבי, לא יגאל עוד, זה בסוף פסוק חף המילים האלה מופיעים, ואז מסוף פסוק חף אתה מתחבר לתחילת פסוק חף א', והיה השדה בצאתו לכהנים, דמשמע דמשיגיע יובל לא תגאל עוד. זאת אומרת הבעלים או מישהו אחר לא יכול לבדות אותו כבר, וטיפק לכהנים, אפילו לא מכרע גזבר. והדגשנו את זה עם קפקוף ברש"י, כי זה בדיוק נגד מה שרבי אלעזר אמר במשנה. אז אם אתה מצטמד לקרא, למקרא עצמו, אז אתה יוצא ממסקנה הפוכה. אז זה לא יכול להיות המקור, הבסיס לשיטת רבי אלעזר במשנה. נמשיך בגמרא. אלא אמר אביי, תיימה דרבי אליעזר כדתניא. הטעם שלפי רבי אליעזר דביובל שני, כלומר עברת יובל הראשון ואנחנו במחזור השני, אז אתה מוצא את השדה ביובל שני עדיין בת גאולה היא, כי הוא לא יצא, השדה לא יצא בינתיים. אז אתה מגיע למחזור השני, עדיין ניתן לפדות אותה, זו שיטת רבי אליעזר. רק נחזור על זה עוד פעם, בגלל שזה לא יצא לכהנים ביובל הראשון, עדיין כשאנחנו מתחילים את המחזור השני של מה שנקרא יובל שני, עדיין ניתן לפדות את השדה. מאיפה רבי אליעזר ראה אפשרות לומר כזה דבר? כדתניא. אני רוצה לציין שמכאן, מהנקודה הזאת, אנחנו הערנו את זה בכוכביות בשוליים, זה הערה שלא קשור לתוכן הגמרא, אבל המבנה כן. בגמרא מכאן עד מי הוי עלה, שתי שורות מסוף העמוד, מופיע מילה במילה בעמוד ב', משורה שנייה עד מי הוי עלה, ארבע שורות מסוף שורות הקצרות. אז מה שאנחנו אומרים שמבחינת טקסט הגמרא מכאן עד שתי שורות מסוף עמוד כאן, יש אותו גמרא בעמוד ב', ומשורה השנייה עד המי אביאלה שמופיע שם בארבע שורות מסוף העמוד. אז מה שנראה לי זה כדאי להבין כמה שיותר את הגמרא כאן, ואז שמגיעים לעמוד ב' בעצם אין צורך לחזור על ההסבר, כי כבר הסברנו אותו כאן. גם נשים לב שסימנו את הקטע המיידי, הקטע הזה עם סימון ארוך. אז אנחנו ממשיכים כעת בניסיון השני, לכן זה ממוספר 2. מספר 3 מופיע בשורה האחרונה של העמוד, חיפוש מקור לרבי אליעזר. אז כדתניא לא יגאל, זה ציטוט מסוף פסוק חף בויקרא חף זי, יכול לא תהי נגאלת שתהי לפניו כסתי מקנה. הפסוק שאומר שאין גאולה, אין פדיון, האם הכוונה שאינו נפדית אפילו להיות לפניו כסתי מקנה? אנחנו לא מדברים על אחר הפדיון שיהיה שתי אחוזה, זה כבר לא יכול להיות, כי השדה לא נגלה עד לפני יובל, עבר היובל, והפסוק אומר לא יגאל. עכשיו שעבר היובל, האם זה אומר שאין שום פדיון על השדה שעדיין ברשות הקדש? תלמוד לומר עוד, זה גם כתוב בסוף הפסוק, לא יגאל עוד לכמות, לכמות שהייתה אינה נגלת. אם היה גאולה לפני יובל, פדיון לפני יובל, אז זה היה חוזר עם הבעלים, למשל שהקדישו את השדה, היו פודים את השדה לפני יובל, אז זה היה חוזר לבעלים להיות ברשותם כסתי אחוזה, שאומר שזה שלהם גם כשיבוא היובל. אבל הבעלים לא גאלו, לא פדו אותו לפני היובל. מה זה אומר? זה אומר שהם לא יכולים כעת לגאול, לפדות אותו שיחזור למעמדו הקודם, אבל נגאלת שתי לפניו כסתי מקנה. טוב, אנחנו הסברנו קצת יותר, אולי נגיד יותר מדי, כי הגמרא כעת תברר על מה מדובר. אנחנו, כפי שאמרתי, הוספנו פרטים שהגמרא עוד לא יודעת. אז קראנו מציאות שאיזו שדה לא נבדית, ויש עדיין אפשרות לבדות אותו, אבל לא להיות שדה אחוזה. לא לחזור למעמדו הקודם. אין מת, מתי, על מה, מתי מדובר פה? אין למה ביובי ראשון שאדם הקדיש שדהו לפני יובל, המי אינה נגלת. למה כתוב, למה שאב אמינא לומר אינה נגלת? שתי אחוזה נמי הוויה. אם אדם גולל, פודה את שדה אחוזה שלו שהוא הקדיש לפני היובל, כשהוא פודה אותו, הוא פודה וזה הופך להיות, חוזר לקדמותו, להיות שדה אחוזה של אותו בן אדם. שדה אחוזה זה שדה שהוא ירש מאבותיו וזה נשאר אצלו. אלא פשיטה ביובל שני. מה קרה? הבעלים הקדישו את השדה ולא הספיקו לבדות אותו לפני יובל, עבר יובל, ועל זה מדובר פה. ולמען, לפי איזו תנה, מי עומד מאחורי המקור הזה, שאם לא פדו אחרי, לפני יובל, ועובר היובל, זה עדיין ניתן לבדוק, כי עדיין נמצא ברשות הקדש. מי אומר כזה דבר? אילם על רבי יהודה ורבי שמעון, זה לא יכול להיות. לכהנים, נפקא, זה כבר יצא מרשות הקדש ביובל הראשון להתחלק לכהנים. ואנחנו מתארים מצב שהשדה עדיין ברשות הקדש כשעבר היובל. אל עליו, רבי אלעזר המקור הזה לפי התנא רבי אלעזר ושמע אמינא, ורואים מכאן תמא דרבי אלעזר מהכה. המקור של רבי אלעזר שאומר שאם לא נבדית לפני היובל זה נשאר ברשות הקדש גם אחרי היובל, וזה ראינו מכך שיש אפשרות לפדות אותו למרות שעבר יובל, לפדות אותו זה אומר שזה עדיין ברשות הקדש, וזה שיטת רבי אליעזר. ורשי כותב ותיימה דרבי אליעזר מהכה מדי יצריך חי עוד, המילה עוד שבפסוק להשמעינן דנגאלת היא לא להיות לפניו כשדה מקנה, שעדיין יש אפשרות לפדות את השדה והוא יהיה ברשותו של אותו פודה, אפילו מדובר בבעלים הראשונים, כשדה מקנה ולא מתוקם היקרא אלא ביובל שני. אי אפשר להעמיד את הפסוק הזה אלא אם מדובר ביובל שני, שמע מינהו ביובל שני עומדת היא לגאל, והמשפט הזה מתאים לרבי אלעזר. הגמרא ממשיכה, הגמרא לא מרוצת ממה שאמרנו, כי אין איך להסביר את המקור לפי התנאים, אין אפשר להסביר את הפסוקים בפרט המילה עוד לפי התנאים האחרים. ותסברה שואלת הגמרא, או דוחה הגמרא, ותסברה רבי יהודה ורבי שמעון, היי עוד מי דרשי בי, מה הם ידרשו מהמילה עוד? לפי רבי אלעזר בסדר, אמרנו ש עוד אומר שכן נבדית, אבל לא להיות כמו שהיה. לפי רבי יהודה ורבי שמעון אין לא נשאר מצב של פדיון בכלל, אז מה התפקיד של המילה עוד? כעת קטע ארוך בסוגריים, אם אנחנו מדלג על הקטע הזה אנחנו מגיעים שתי שורות מסוף העמוד, ושם כתוב מי אבי עלה. אז מה הטעם של רבי אלעזר? אם אנחנו דוחים מה שאמרנו עד כה, אז מה אמור להיות המקור של תנא רבי אלעזר שאם לא נבדית לפני יובל זה נשאר ברשות הקדש גם אחרי היובל? אז רבא יביא לנו מקור בסוף העמוד. עכשיו נחזור לגמרא. מאחר שהדרשה בפרט על המילה עוד לא מצאנו הסבר איך להעתיק או לחבר את הפסוק עם שיטות רבי יהודה ורבי שמעון, אז הגמרא אומרת אלא אחא במאי עסקינן, בשדה שצריכים להגיד ששדה שהקדישו אותו הבעלים, שיצאה לכהנים, כלומר ביובל ראשון, והקדישה כהן, הכהן שקיבל את השדה בתור נקרא לזה מתנות כהונה, הוא הכהן הזה הקדיש אותו, ועטו בעלים למפרקה, ואז הבעלים הראשונים עכשיו באים לפדות את השדה. איפה השדה נמצא? בידי הגזבר. סרקה דייתא חמינא, היה מקום לחשוב לא תפרוק שתהי לפניו, אני מוסיף פה בהסבר, אפילו כשדה מקנה. היה הווה מינה שאם הבעלים הראשונים לא פדו לפני יובל ראשון והם מתעוררים עכשיו לפדות את השדה הזה שהגיע לכהן, הכהן הקדיש אותו, ובאים עכשיו הבעלים הראשונים לפדות, אין להם יכולת לפדות כלל מאחר שהם לא ניצלו את היכולת לבדות לפני יובל ראשון, זה לא נכון, תמוד לא מאוד, וכמו שהייתה אינה נגלת. הבעלים הראשון לא יכולים לבדות אותו כדי שהשדה תחזור להיות שדה אחוזה ממש, אבל נגלת שתהי לפניו כשדה מקנה. ושדה מקנה אומר לנו שבבוא יובל שני זה יתחלק לכהנים. ברצוני יחד איתכם להסתכל בשיטה המקובצת עוד וב, הוא אומר מה שאמרנו, אבל אנחנו נרוויח מכך שרואים את זה בכתב. אז בעוד וב אנחנו חוזרים לומר שהפסוק שהובא בברייתא ליה לא יגאל, מה שהצטט מסוף פסוק חף, לא יגאל עוד, עכשיו השיטה עוד וב, אנחנו קוראים בשדה שיצתה לכהנים, כגון שדה אחוזה שהקדישה בעלים וגאלה אחר לפני היובל. מה הדין בשדה כזה שהבעלים לא פדו אותה אלא מישהו אחר פדה לפני היובל? הדין הוא שיוצא לכהנים ביובל. ובא הכהן אשר הגיע לאותו שדה והקדישה, והיינו ביובל שני, במחזור לקראת יובל שני, ועתו בעלים, אותם בעלים הראשונים, הם באו למפרקה, דסרקה דייתך אמינה. דאי אם הפסוק לא היה כותב המילה עוד, דאי לא כתיב כי אם לא יגאל, בלי המילה עוד, מה הייתי חושב? דלא תפרוק שתהי לפניו אפילו, הנה המילה אפילו שאנחנו הוספנו בהסבר, הוא כותב את זה, שאם הבעלים עכשיו מתעורים לבדות את השדה, לא, אולי לא יכולים לבדות אפילו להיות אצלם כסדי מקנה. תלמד לומר עוד, מה זה מלמד? לקמות שהייתה אינה נגלת, אבל נגלת שתהי כשדה מקנה, פירוש. מה הדין, ואמרנו את זה לפני כן, מה ההבדל בין קביעתו כשדה חפזה לקביעתו כשדה מקנה? פירוש, ותחזור לכהנים ביובל, בבוא יובל השני זה יחזור לכהנים. והשתה קאי, והיה השדה בצאתו ביובל, זה הפסקה הזאת הופיע בתחילת פסוק חף א', אז הפסוק שמתאר יציאה בשנת היובל, אומר זה קאי, קאי הפסוק הזה שייך השני דרכים דמיירי בהו קרא, זה שני אפשרויות, בין אביים יגאל את השדה, זה ראינו בפסוק, אצלנו היה ואם לא יגאל, אז יש כאן מקום לדייק, ואם יגאל את השדה, בין אביים מחר את השדה ואיש אחר, ולעולם קרא בשני עניינים, עירי, כי לפירשנו ליל. ואם כן, לרבי אליעזר נמי פירושה דקרא הכי הוא. אז גם התנא רבי אליעזר יפרש את הפסוק בצורה דומה. אולם תיבאי לך, ועדיין נשאר מהי טעמה דרבי אליעזר, מה המקור לדינו של רבי אליעזר, שאם לא נבדית, שאם לא נבדית זה נשאר ברשות הקדש. ומעסיק מהי הביאלה, והגמרא תסיים שתי שורות מסוף העמוד עם השאלה הזאת, פירוש מה הייתה מדרב אליעזר, ואז אמר רבא, אמר קו, רבא יביא מקור. והתניא, רש"י מאיר פה שהברייתא שהגמרא תביא עכשיו הוא בניחותא, כלומר לסייע מה שאמרנו עד כה, אבל רש"י מוסיף והתניא זה שדרשינן אחי. יש לנו הערה בשוליים שאנחנו הוספנו לפני שנתקדם בתוך הברייתא, אז הציון שאתם רואים בגמרא מוביל אותנו למה שכתבנו בשוליים, ונקרא ביחד. הכוונה של הגמרא בהתניא בניחותא, בשני המקרים, דהקדיש שדה אחוזה ויצא ביובל לכהנים, במקרה אחד הכהן אחר שקיבלה הקדישה, ובמקרה שני הכהן מכרה אותה שדה והלוקח ממנו הקדישה, אינה חוזרת לבעלים הראשונים להיות להם כשדה אחוזה. סימנו הקשר בין שני המקורות בנקודה זו, אלו בנקודה הזאת שזה לא חוזר לבעלים, על ידי העיגול שאתם רואים מצד השורות בגמרא. אנחנו מבחינת הגמרא שלמדנו כבר, אתם רואים מול השורה שמתחילה במילה לפניו יש כאן עיגול, ועוד כמה שורות אנחנו נראה אותו עיגול עם פס בתוכו, שבשורות האלו אנחנו מבליטים את הדמיון בין המקור שאת המקור שהסברנו כבר, ואנחנו הבלטנו בגמות עם המעוין והקדישה כהן, עם המקור שאנחנו עומדים ללמוד. עכשיו, עד שנגיע לאותו מקרה שני שאמרנו שיש להם הנקודה הזאת המשותפת, עניין עניין של הבעלים המקורים לא מקבלים את השדה בחזרה בתור שדה אחוזה, יש עוד מקרה שמופיע פה בתחילת הברייתא, אבל המקרה המיידי הוא לא כל כך קשור לניסיון של הגמרא באמרתו ואתניא בניחותא. אז אנחנו נתקדם לתוך הגמרא לראות, ללמוד על עוד מקרה, אבל המקרה העיקרי הוא איפה שמסומן המעוין עוד כמה שורות. אז הברייתא אומרת, בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאיתו. זהו פסוק בויקרא פרק כ"ז פסוק כ"ד. אנחנו בשוליים ממול הוספנו מספר פסוקים שהם רלוונטיים ללימוד העכשווי. נקרא אותם ביחד. מויקרא פרק כ"ז נתחיל עם פסוק כ"ב. כתוב, ואם את שדה מקנתו אשר לו משדה אחוזתו יקדיש לשם. דיברנו אריכות כבר בשני הסוגים האלו, שדה מקנה, שדה אחוזה, זו שדה שנמצא בידיו של הבעלים המקוריים, אלו שירשו את השדה מאבותיהם. שדה מקנה, מדובר על מי שקנה שדה מפלוני, אז אצלו זה לא הופך להיות ירושה. עובדה שבבוא יובל השדה מקנה חוזר לבעליו המקוריים. אז הפסוק מתייחס לשדה מקנה שאינו שדה אחוזה שלו, ואותו שקנה שדה הוא הקדיש אותו, יקדיש לשם. פסוק חף ג', וחישלב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל. הכהן עורך חשבון כמה שנים מעכשיו עד היובל אם הוא רוצה לפדות את השדה, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לשם. אז הוא משלם תשלום לפי שווי השדה ולפי היחס בין מה שהוא שילם ומה שנשאר עד היובל. פסוק חף ד', אולי רק אולי בואו נפשוט את דברים יותר פשוט, שהכהן עורך הערכה כמה שווה השדה לפי השנים שנשארו עד היובל, ולפי זה הפודה ישלם. חף ד', וזה הפסוק שמובא כאן בגמרא, בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאיתו, לאשר לו אחוזת הארץ. אז במקרה כזה שאדם קנה שדה מפלוני, אותו פלוני השדה היה אצלו כשדה אחוזה, ואותו שקנה את השדה הוא הקדיש את השדה בזמן שהיה אצלו ופדו את השדה, בבוא יובל השדה חוזר לאותם בעלים המקוריים. עכשיו הגמרא, בשנת היובל ישוב השדה, קראנו את זה כבר, ישוב השדה לאשר קנה ומאיתו. מה זה לאשר קנה ומאיתו? דיברנו על שדה שמישהו קנה והקדיש אותו, ואז הוא פדה אותו. יכול יחזור לגזבר שלקחו ממנו? בשלב הזה שאותו קונה, הקדיש ופדה מהגזבר, אז הגזבר החזיק, בית המקדש החזיק בשדה בינתיים אחרי ההקדש. אז עכשיו הברית המעלה, האם בבוא היובל, האם השדה תחזור לגזבר? כי כפי שאמרנו, הפודה קנה ופודה זה אותו דבר, הוא קנה את השדה מהגזבר, אולי זה חוזר לגזבר. תלמוד לומר, לאשר לא אחוזת הארץ, זה חוזר לבעלים הראשונים, אלו שאחזו בשדה כשדה אחוזה, ומהם הקונה קנה את השדה. נכון, אחר כך הוא הקדיש אותו, אבל מבחינת דיני יובל זה לא חוזר לגזבר, הוא החזיק בשדה נגיד בשלב ביניים, זה חוזר לאותו שממנו נקנה את השדה בהתחלה. יומר, אז עכשיו התנה מציע, יומר שהתורה תכתוב לאשר לו אחוזת ארץ, מה תלמוד לומר לאשר קנה הוא מאיתו? אם אתה אומר שזה חוזר לאשר לו אחוזת הארץ, מה מוסיף לי המשפט שבתורה לאשר קנה הוא מאיתו? ואנחנו קראנו את זה בפסוק חף דלת. שוב פעם, נסתכל בשוליים. בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה הוא מאיתו, לאשר לא לאחוזת הארץ. מה זה לא מספיק ברור שאתה אומר שזה חוזר לאשר לא אחוזת הארץ? למה צריכים להגיד לאשר קנה הוא מאיתו? התשובה לזה, יש עוד מקרה שמרומז פה בפסוק. כאן מדובר בשדה שהבעלים הקדישו אותו, הקדישו שדה אחוזה, והם לא פדו את השדה אחוזה מהקדש. בא יובל, ומה קרה? השדה מתחלק לכהנים, אז הכהנים מקבלים את השדה. אז זה מה שהגמרא אומרת כאן, שדה שיצאת לכהנים. אז יש לנו כהן שקיבל שדה, הוא מכר כהן. תשימו לב, בנקודה הזאת זה שונה ממה שראינו מקודם, שהשדה שיצא לכהנים, גם שם כיווכבנו שדה שיצא לכהנים, גם פה שדה שיצא לכהנים כיווכבנו. למעלה ראינו שהכהן הקדיש את השדה, ובאו הבעלים המקורים לבדות. כאן הכהן מכר את השדה והקדישה לוקח. גם פה יש הקדשה, אבל זה על ידי ההוא שקנה מהכהן. וגאלה אחר, ומישהו אחר בא ופדה את השדה אחרי שהיא נמצאת בהקדש. ויבוא יובל, יכול תחזור לבעלים הראשונים? שהרי אם חוקרים את העניין, הם היו אצלם השדה היה אחוזה, שדה אחוזה, מה שנקרא אחוזת הארץ. אז עכשיו בבוא יובל שני, האם השדה יחזור להם? תלמוד לומר לאשר קנאו. אגב, במקרה הזה לא ראינו שהבעלים הראשונים בכלל פדו את השדה. זה שונה מהמקרה הקודם, שהבעלים, נכון, ביובל שני מדובר ביובל שני, אבל הם פדו. פה הבעלים לא פדו. אני מדגיש את זה לצורך המשך הגמרא אחר כך. אז האם זה בכל זאת זה יחזור לבעלים הראשונים? תלמוד לומר לאשר קנאו. ומי זה? זה הכהן ש ממנו נקנה את השדה אחרי היובל הגיע וקיבל. הכהן קיבל את השדה, הכהן לא הקדיש את השדה בכלל, הכהן סך הכל מכר את השדה, ולכן פה השדה חוזר לכהן עצמו שממנו השדה נקנה. עכשיו נחזור מה שהדגשנו מקודם. אנחנו ראינו פה ברייתא האחרונה שהתחילה במילים בשנת היובל, ברייתא קודמת למעלה בעמוד שהתחילה במילים לא יגאל. בשני המקרים דיברנו על שדה שיצתה לכהנים ביובל ראשון, ובשניהם המסר או הלימוד מסתכם בכך ש בבוא יובל שני, זה לא חוזר לבעלים הראשונים. השאלה כאן, למה אני צריך ללמד שני המקרים? ממשיך הגמרא, ואיצטרך למכתב לא יגאל, זה היה הנושא של המקור הראשון, ששם דיברנו על שדה שהגיע לידי הכהן ביובל ראשון והכהן הקדיש אותו וכולי, ואיצטרך למכתב לאשר כנאו. הברייתא השנייה שדיבר על כך שדה שהגיע לידי כהנים ביובל והכהן מכר את השדה, נכון, עם הזמן זה התגלגל להקדש, אבל בשני המקרים האלו, כפי שאמרנו, המכנה המשותף הוא שזה לא חוזר בבוא יובל שני לבעלים הראשונים. למה צריכים את שני המקרים? תשובה, דאי כתב רחמנא לא יגאל, זה המקרה שבו הכהן הקדיש את השדה שהוא קיבל, דלא כהדרה כלל, שמה אין חזרה, זה לא חוזר לאותו כהן שקיבל אותו, זה מתחלק בבוא יובל שני. מה קורה באותו מקרה שהכהן הקדיש אותו? זה לא חוזר, זה מתחלק לכהונה, לא לאותו כהן, הוא לא חוזר במובן הזה. אז דבר שלא חוזר, אני מבין שבעלים הראשונים בוודאי לא בתמונה לקבל אותו בלי שום ספק. אבל המקרה של הכהן שקיבל את השדה ביובל, הוא מכר את השדה ומישהו אחר הקדיש אותו, דקה אדרה, ראינו שבבוא יובל שני זה יחזור לאותו כהן שהוא מכר את השדה שהוא קיבל, אז הוא חוזר, הוא לא מתחלק לכהנים. תהדר למרא קמא, אולי זה, אם זה כבר חוזר, שיחזור כל הדרך, יחזור לבעלים המקוריים. כתב רחמנא לאשר כנאו, ומי זה? זה אותו כהן, זה חוזר לכהן שהוא קיבל את השדה ביובל ראשון וסך הכל מכר אותו ולא הקדיש אותו. אז אני צריך, לכן אם התורה כותבת רק המקרה הראשון שהבעלים הראשונים לא מקבלים, לא הייתי יודע שבמקרה השני הבעלים הראשונים גם כן לא מקבלים אותו. והיא כתב רחמנא לאשר כנאו, אם התורה הייתה כותבת רק המקרה השני, שם אני יכול להבין למה הבעלים הראשונים לא מקבלים. זה לא קייבי בעלים דמי, הם לא שלמו שום דבר, הם לא פדו את השדה. אבל במקרה הראשון, וכפי שראינו, יש לנו גם כוכבית מצד הגמרא, ושם הגמרא אמרה ואתו בעלים למפרקה, הבעלים הראשונים באו לפדות אותו, רק מה? אחרי היובל הראשון. בכל אופן הבעלים באו לפדות אותו, אז אבל החד קיה וידמי תקום ביודעו, אולי בבוא יובל שני זה כן יחזור לידי הבעלים המקוריים. כתב רחמנא לא יגאל, זה והלא, לכן הם לא אלו שפודים ומקבלים בפדיון שלהם, הם לא פודים ומקבלים אותו. והיא כתב רחמנא לא יגאל, שמדובר במקרה שהכהן הקדיש אותו וכתוב אחרי זה לא יגאל, ולא כתב עוד, התורה כותבת לא יגאל עוד, אבל אם התורה הסתפקה בביטוי לא יגאל ולא עוד, הבי אמינה לא תפרוק כלל, אפילו להיות לפניו כסתי מקנה. כתב רחמנא עוד, לקמות שהייתה אינה נגלת, אבל נגלת שתהיה לפניו כסתי מקנה. אבל בתור שדה מקנה אנחנו יודעים שבבוא יובל שני זה יצא מידיו של הפודים, אפילו אם מדובר בבעלים הראשונים, וזה יתחלק לכהנים. עד כאן אתם רואים את הקטע שסימנו בסוגריים, כי למען האמת הלב הסוגיה, לב הגמרא, הוא לחפש מקור לתנא רבי אליעזר שאמר שכהנים לא מקבלים שדה בכלל ביובלות, אלא אם כן מישהו פדה את השדה לפני בו היובל. לכן הגמרא שואלת מהי הביאלה, מה הטעם של רבי אלעזר. ולכן גם תשימו לב, יש לנו צורת הרגש וממוספר מספר 3, אלו הם השלבים למצוא המקור לשיטת רבי אליעזר. אז אמר רבא, אמר קרא, ובויקרא חף זין פסוק חף א', אחד מהפסוקים שכבר רשמנו בשוליים למעלה, כתוב שמה, והיה השדה בצאתו ביובל. מה זה בצאתו? בצאתו מיד אחר. אז אם אנחנו נחזור לפסוק שמה, אני קורא ממה שהוספנו בשוליים, והיה השדה בצאתו ביובל, קודש השם כשדה אחר, לכהן תהיה אחוזתו. מתי זה מגיע לכהן ביובל? אם זה בצאתו, מה זה בצאתו? שיצא מידי גואל, מי שפדה אותו, רק אז זה מגיע לכהנים, כמו שכתוב בסוף הפסוק, לכהן תהיה אחוזתו. אנחנו עוברים לעמוד ב'. שוב פעם אנחנו עוסקים בשיטת התנא רבי אליעזר. עוד מעט נראה משולשים שמופיעים משני כיוונים, ובשוליים כתבנו נושא סלש מבנה, והנושא הזה והמבנה ממשיך עד המשנה בחלק השני של הדף בשורות האחרות. יש לנו מעקב השפיץ למעלה, שלבים לברר לפי רבי אליעזר, שאין השדה יוצא ביובל מרשות הקדש ביובל. מה הדין אם בעלים הראשונים פדו ביובל שני? אנחנו נגענו ברעיון הזה בעמוד א', אבל בשלב שעזבנו את העיסוק שלנו בשיטת רבי אליעזר. כעת הגמרא חוזרת בתוך שיטת רבי אליעזר, איך מסתכלים על הבעלים הראשונים שבאו לפדות אחרי שעבר היובל. אז אנחנו במחזור יובל השני, לקראת יובל שני. האם הבעלים הם נידונים כסתם אדם אחר, ואז בבוא יובל, למרות שמדובר בבעלים מקוריים, בבוא יובל שני זה יתחלק לכהנים, או לא מסתכלים על הבעלים כאדם אחר, אלא הם הבעלים הראשונים לפי רבי אליעזר? יש צד לומר שזה שעבר יובל זה לא מעלה ולא מוריד, כל זמן שלא פדו את השדה מרשות הקדש זה המשך אחד, אז הבעלים שבאים לפדות יכולים לפדות ולקבלו בחזרה כשדה אחוזה. הגמרא היא באה להור לפי רבי אליעזר, בעלים ביובל שני, כאמור עבר יובל, ואנחנו במחזור יובל השני, עוד 50 שנים הבאות השניים, כאחר דמו או לא. רש"י בשורה ראשונה הבא לו לרבי אליעזר, דאמר ביובל שני בת גאולה היא, עדיין שייכת גאולה על השדה, אם לא נגלה בראשון. ממשיך רש"י, בעלים ביובל שני כאחר דמו, ויפרק לה, ועם הבעלים הראשונים פודים, יוצא מידו לכהנים בבוא יובל שני, או לא כאחר דמו, אלא כי איך הדין ופרק ביובל ראשון, וקמי בידי, זה היה נשאר בידם בתור שדה אחוזה, השלמי קמי בידי גם עכשיו, למרות שלא פדו לפני יובל ראשון, עבר יובל, גם עכשיו יכולים לבדות אותו, וזה יישאר בידם כשדה אחוזה. זו השאלה, תשמע. וכאן, מכאן אמרנו מוקדם יותר, מכאן עד מי הווי עלה, ארבע שורות לפני הרחבות, לקראת סוף שורות הקצרות, כל הגמרא כאן מילה במילה למדנו בעמוד א'. אז תשמע, לא יגאה, יכול לא תהי נגלת שתהי לפניו כשדה מקנה, שהתורה אומרת שלא אין כאן שום פדיון? תמוד לומר עוד, לכמות שהייתה אינה נגלת, היא לא חוזרת להיות שדה אחוזה, אבל נגלת שתהי לפניו כשדה מקנה. אימת, מתי מדובר פה? אילה אם הביובל ראשון שלא הגיע יובל בכלל, המה אינה נגלת? שדה אחוזה נמי, הביה, מי שבא עם בעלים למשל, באים לבדות אותו, זה חוזר להם כשדה אחוזה גמור. אלא פשיטה, אם התורה כבר כותבת אינה נגלת, לא תהיה נגלת, אז על הפשיטה ביובל שני עבר יובל ראשון, והבעלים עוד לא, הם לא פדו אותו, הגיע יובל, המחזור ליובל, לקראת יובל שני, והתורה כותבת שאינה נגלת עוד להיות כשדה אחוזה אולמן. ואיזו דעה בתנאים מדובר פה במקור הזה? הנה רבי יהודה ורבי שמעון לכהנים נפקה, זה לא מדבר בכלל להם, כי זה כבר יצא מרשות הקדש ביובל ראשון. נכון, למרות שלמדנו כל זה בעמוד א', אני רק רוצה לציין, הפסוק לא יגאב מדובר בשדה אחוזה שהקדישו אותו, כפי שראינו בויקרא פרק ח' ז'. עכשיו, לפי איזו תנה כאן מדובר? לא מדובר בפי רבי דב רבי שמעון, כי זה כבר הגע לקוני ביובל ראשון, אלא לאף לרבי אליעזר. ושמע מינה, ממה שקראנו במקור לא יגאל עוד, מה רואים? בעלים ביובל שני כאחיר דמו, הם כמו אנשים חיצוניים. ותסברה, כאן הגמרא דוחה, כמו שראינו גם בעמוד א', דוחה את הניסיון להביא תשובה לשאלת רבי אליעזר בעניין לגבי שיטת רבי אליעזר לגבי בעלים ביובל שני. רבי דב רבי שמעון היי עוד מי דרשי בי, וכמו שראינו בעמוד א', יש כאן קטע ארוך בסוגריים, ובסוף הגמרא שואלת מי הוי עלה, מה עמדת רבי אליעזר לגבי בעלים ביובל שני. אבל בינתיים עוד פעם נחזור על מה שראינו גם בעמוד א', אלא הכה במאי עסקינן, הברייתא של לא יגאל בשדה שיצא לכהנים ביובל הראשון והקדישה כהן, ועתו בעלים למפריקה, באו הבעלים הראשון לפדות אותו מהגזבר, סרקא דתחמינא לא תפרוק שתהא כשדה מקנה, שכעת אין לבעלים אפשרות לפדות את השדה אפילו להיות כשדה מקנה בידם, כלומר אין שום אפשרות לפדיון, תמוד לא מאוד, וכמו שהייתה אינה נגלת, אבל נגלת שתהיה לפניו כשדה מקנה. והתניה, ועוד ברייתא שמלמדת אותו עיקרון, שהבעלים אחר יובל ראשון יכולים לפדות, אבל לא שיהיה בידם כשדה אחוזה. ישוב השדה לאשר קנה מאיתו, יכול יחזור לגזבר שלקחה הימנו? תמוד לומר להשאיר לו אחוזת הארץ. וזה הסיפור שאמרנו בעמוד א', מי שהקדיש שדה מקנה, לא הקדיש שדה אחוזה, מי שהקדיש שדה מקנה, ובא מישהו לבדות אותו מהגזבר ובא יובל, זה יחזור לבעלים הראשונים. זה הכוונה לאשר לא אחוזת הארץ. יאמר לאשר לא אחוזת הארץ, מה אתה מדבר לאשר קנאו? לכאורה היה מספיק שהפסוק עם הכוונה ללמד על כך שהבעלים המקורים מקבלים את השדה הזה ובחזרה, מה מרוויחה התורה בזה שהיא כותבת לאשר קנאו? התשובה היא כי לאשר קנאו מתייחס למקרה אחר, שדה שיצא לכהנים, מתי? ביובל, ומחרה כהן וקדישה לוקח וגלה אחר, יכול תחזור לבעלים הראשונים, תמוד לומר לאשר קנאו, זה יחזור לאותו כהן שהוא מכר אותו אחרי שהוא קיבל אותו בחלוקת יובל הראשון. ויצריך למכתב לא יגאל, ויצריך למכתב לאשר קנאו, והיא כתב אחמנה לא יגאל, המקרה הקודם, זה לא כהדרה כלל. ראינו שם שמאחר שזה התחלק לכהני והכהן הקדיש אותו, זה אין חזרה בכלל, כי בבוא יובל שני במקרה הראשון מה קורה? בבוא יובל שני זה מתחלק לכהנים, זה לא חוזר למישהו אלא מתחלק לכהנים. כתב רחמנה לכן היה צריך לכתוב המקרה של אשר קנאו, ש גם במקרה הזה, הזה שזה כן חוזר, זה חוזר אמנם אנחנו קבענו לכהן, אבל משם למדנו, למרות שיש כאן חזרה, זה לא חוזר לבעלים הראשונים. אגב, השיטה המקובצת בעוד ה' מוסיף כאן גרסה קצת יותר ברור, אז אנחנו נקרא את הגמר עוד פעם לפני שתי שורות, והיא כתב החמלה לא יגעין, המקרה הראשון, זה לא כהדרה כלל, אבל מוסיף השיטה המקובצת בעוד ה', אבל הכה, זה כהדרה במקרה השני ש... יש כאן חזרה, כי הכהן שקיבל אותו לא הקדיש אותו שזה מבטל אפשרות לחזרה, אלא הוא סך הכל מחר אותו, אז תהדר למה כמה כתב רחמנה. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, כתב רחמנה לאשר קנאו, שזה חוזר לכהן ולא למה כמה, לא לבעלים הראשונים, והיא כתב רחמנה לאשר קנאו, שזה חוזר, זה אינו חוזר לבעלים הראשונים, חוזר לכהן, זה לא כאבי בעלים דמי, כי במקרה הוא לא ראינו שהבעלים המקורים באו לפדות בכלל, אבל הכה, במקרה הראשון, תאבי בעלים דמי, הם באו לפדות, אמנם ביובל שני, תקנו בידיו, אולי זה כן חוזר לבעלים המקורים, כתב רחמנה, לא יגעיל, שזה לא חוזר לידיהם של הבעלים הראשונים, מאחר שהם לא פדו את השדה ביובל הראשון. והיא כתב רחמנה לא יגעה ולא כתב עוד, הווה אמינא לא תפרוק כלל. אם היה תורה כותבת רק לא יגעה, הייתי חושב אין פדיון בכלל. כתב רחמנה עוד, וכמות שהייתה אינה נגלת, אבל נגלת שתהיה לפניו כסדי מקנה, גם אם אנחנו מדברים על הבעלים הראשונים, יש להם אפשרות לבדות, אבל זה יישאר בידם רק עד היובל השני, כדין שדי מקנה. מי הווי עלה? מסקנה לשאלה לשיטת רבי אליעזר בעניין בעלים המקורים שבאים לבדות את שדה האחוזה שלהם אחרי שעבר יובל, אחרי יובל ראשון ביובל שני, האם הבעלים נחשבים כאחר ואז בבוא יובל שני השדה יעוף מידם, יחזור להתחלק לכהנים שמשרתים באותו יובל שני, או לא, הם בעלים הראשונים, ולפי שיטה רבי אליעזר, מאחר שזה לא יעשה מקדש, זה אולי המשך אחד, והם יכולים, הבעלים הראשונים, לבדות אותו, וזה יישאר בידם, בבוא יובל שני. תשמע, עכשיו זה ניסיון שני, לכן אתם רואים מספר שניים. נביא מקור, רבי אליעזר אומר, גאלה בעלים ביובל שני, יוצא לכהנים ביובל. זה נראה חד משמעי שהבעלים נחשבים כאחר, כי בבוא יובל שני הם לא ימשיכו להחזיק בשדה אותו שדה אחוזה שהיה הפעם שלהם, אבל מאחר שמדובר פה ביובל שני, לא הזדרזו לפתות אותו לפני יובל ראשון, אז יוצא לכהנים ביובל. אמר לרבינה לרבה שיבה נען לא תנען אחי, הבאת המקור שהוא לא מסתדר עם משנתנו. רבי אליעזר אומר, אין הכהנים נכנסים לתוכה עד שיגלנו אחר. תשימו לב הדגש על אחר. מתי מגיע לידי הכהנים? לא על ידי פדיון הבעלים, אלא על ידי פדיון אחר. אמרי, בעלים ביובל שני כאחר דומו. זה בדיוק העניין. כפי שאמרנו שהבעלים הבאים לבדות ביובל שני, זה יוצא מתחת ידם, זה כאילו הם אחר, כמו שאם אחר היה פודה זה היה בידם עד היובל, גם הבעלים המקורים פדיונם ביובל שני כמו אחר, ולכן אין כאן איזו עקביות או סתירה בין המקורות שבאחד כתוב בעלים והשני כתוב בו אחר, כי הבעלים הם בעצם אחר. אמלי איקה דיאמרי, עכשיו גרסה אחרת עם תוצאות שונות. איקה דיאמרי, רבי אליעזר אומר, גאלה ביובל שני, אם הבעלים גואלים פודים ביובל שני, אינה יוצא לכהנים ביובל. תשימו לב, זה נשאר בידם כשדי אחוזה. אמלי רבינה לרבשי, אף ענן המתנין, אבל רבינה בא לסייע להוכחה הזאת. משנתנו בחב דל על עמוד בית, מה נמצא שם? אבל זה אומר, אין הכהנים נכנסים לתוכה עד שיגלנו אחר. מתי הכהנים נכנסים? זאת אומרת, אם אחר גואל ולא עם הבעלים גואלים. לכן מה שראינו מקודם, שאם הבעלים גאלו, אז זה לא יוצא לקונים ביובל. אבל רב אשי מגיב לניסיון של רבינה להביא תמיכה להוכחה, הוא דוחה. היא ממתאיתין, אם אתה מסתמך על מה שכתוב במשנה, והאמינה בעלים ביובל שני כאחר דמו. ואם כן, גם אם הבעלים היו פודים, זה היה מגיע לכהנים, זה היה כן יוצא לכהנים. כמה שמלן, לכן אנחנו צריכים ללמד לא ככה, שאין הבעלים כאחר. ואם הבעלים אינם כאחר, אז זה לא, זה לא יגיע לידם של הכהנים. לפני שנתקדם למשנה, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת תנאים בעניין הלוקח שדה מאביו ואחר כך מת אביו. האם נחשב שדה זו כשדה אחוזה? לרבי מאיר, דווקא אם מת אביו ואחר כך הקדישה, לרבי יהודה ורבי שמעון, אפילו אם הקדישה ואחר כך מת אביו, לפי שיטתם גם זה יחשב כשדה אחוזה. והנפקא מינה הגדולה, הוא חוזר לסוגיה הכללית של מי שמקדיש שדה אחוזה, מה קורה ביובל, האם זה מתחלק לכהנים או זה חוזר למקדיש, בתנאי שאנחנו מדברים על מקדיש שהוא היה בעל השדה. אנחנו כעת ניכנס למשנה. הלוקח שדה מאביו ומת אביו ואחר כך הקדישה, הרי היא כשדה אחוזה. וכפי שאמרנו, שבבוא יובל, אם הוא לא פדה את השדה, זה יצא לכהנים. הקדישה, כלומר הוא קנה מאביו, קודם הקדישה ואחר כך מת אביו, הרי כשדה מקנה, דברי רבי מאיר. רבי מאיר מדגיש את שעת ההקדשה, ואם הוא מוגדר כשדה מקנה, בבוא יובל זה חוזר לבעלים ולא מתחלק לכהנים. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, הרי היא כשדה אחוזה. גם המקרה שהוא הקדיש את השדה ואחר כך מת אביו, גם זה נחשב שדה אחוזה, שנאמר, אם משדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. מתי שדה נחשב שדה מקנה? שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, רק אז דינו כשדה מקנה. יצתה זו להפוקי המקרה של הקדישה ואחר כך מת אביו, שהיא ראויה להיות שדה אחוזה. הרי מדובר על שדה שהוא קנה מאביו, הוא היה אמור לרשת את אביו אם אבא שלו היה מת ומשאיר את השדה הזה, אז הוא, הבן הזה היה יורש אותו כשדה אחוזה לגמרי. אז רבי יהודה ורבי שמעון מרחיבים את המושג או האפשרות לחשב כשדה אחוזה גם במקרים האלו. שדה מקנה אינה יוצא לקונה ביובל. אם אדם קנה שדה, הוא לא ירש את השדה, הוא קנה את השדה ממישהו שכן ירש, הוא קנה, ובבוא יובל זה לא מתחלק לכהנים, שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. נכון, הוא קנה את זה, אבל זה אמור להישאר אצלו רק עד היובל, ולכן זה שהוא הקדיש אותו בינתיים, זה נכנס לגדר של מקדיש או מקנה דבר שאינו שלו. אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, וכך כזו, מאחר שהוא היה אמור לצאת ממנו בכל זאת ביובל, הוא נחשב, זה שהוא נמצא, השדה נמצא אצלו זמני, זה לא נכנס לגדר של בעלות גמור. הכהנים והלווים מקדישים לעולם וגואלים לעולם, בין לפני היובל בין לאחר היובל. אנחנו נבין יותר מה הכוונה בהמשך הגמרא. הנושא שמופיע שוב פעם בשוליים, כתבנו המשך, ניסיון להעמיד מחלוקת תנאים הנ"ל סביב הרעיון של קניין פירות כקניין הגוף דמי. מה זה קניין פירות כקניין הגוף? אדם למשל שקנה שדה, אז הוא נהנה מהפירות, יש לו קניין פירות. האם זה הופך את הבעלים, מי שנהנה מהפירות, להחשיב אותו כאילו הוא מחזיק בגוף הקרקע גם כן? שוב, אני מבין שזה קצת מופשט, אנחנו ננסה להבין את הרעיונות האלו דרך הגמרא עצמה. יש לשים לב לסימונים שיופיעו כאן בשורות הבאות, פס כפול, יש כאן שני סוגי פסים כפולים, והם הדגשות להבליט הנתונים הזהים. אז סוג אחד של פס כפול, אתם תראו שזה מדגיש מניין ללוקח שדה מאביו, והסוג השני, מניין שתה לפניו כסתי אחוזה. אלו הם הביטויים שהבלטנו. תנו רבנן, מניין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו, מניין שתה לפניו כסתי אחוזה, וזה עוד מעט נראה את השמות, אבל אתם רואים, ראינו את זה במשנה, אלו הם רבי שמעון ורבי יהודה. הברייתא פה מציגה את השיטות בסדר הפוך ממה שראינו במשנה. המשנה התחילה עם שיטת רבי מאיר, והברייתא מתחילה עם שיטת הזוג הזה, רבי יהודה ורבי שמעון. אז אנחנו שואלים, יש בן קנה מאבא שלו שדה, ואותו בן הקדיש את השדה, כי עד אז ההקדשה לא היה, אבא שלו היה עוד לו בחיים, אחר כך מת אביו. בכל זאת, שגם במצב כזה השדה נחשב כשדה אחוזה, תלמוד לומר, ואם משדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. הפסוק הזה מתייחס למה שמוגדר כשדה מקנה, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. יצתה זו להפוקי המקרה שלנו, שמדובר בשדה שהבן קנה מאביו, שראויה להיות שדה אחוזה, דבר רבי יהודה ורבי שמעון. אם אבא שלו היה מת, הבן היה יורש את השדה הזה, אבל הבן הזה רצה מאוד את השדה, הוא קנה את השדה מאבא שלו, אבל אותו שדה שפוטנציאלית היה אמור להיות שדה שהוא הבן היה יורש, ומאחר שכן אפשר לקרוא לזה שדה שרויה להיות שדה אחוזה. שדה אחוזה שוב פעם זה שדה שאדם יורש ממי שירש מאבא שלו חזרה ליהושע בן נון. רבי מאיר אומר, מניין לוקח שדה מאביו, ותשים לב פה השוני, ומת אביו, קודם מת אביו, ואחר כך הקדישה. זה מקרה, נקרא לו יותר פשוט לראות אותו כשדה אחוזה. כי לפני ההקדשה, הבן כבר, האבא שלו מת, ואחר כך אמרנו הקדישה, מניין שתי לפניו כשתי אחוזה. ולפי רבי מאיר דווקא המקרה הזה שמת אביו ואחר כך הקדישה, זה המקרה שנחשיב אותו כשתי אחוזה. תלמוד לומר, ואם משתי מקנתו אשר לא משתי אחוזתו, שדה שאינה שדה אחוזה, יצתה זו שהיא שדה אחוזה, כי לפני ההקדשה מת האבא. ואני יודע שחוזרים על זה כמה וכמה פעמים, אבל לפעמים העיקר יכול איך אומרים לשכח, דהיינו ההבדל בין איך אם אנחנו מגדירים שדה כשדה מקנה, בבוא יובל זה יחזור לבעלים. אם מגדירים את השדה כשדה אחוזה, וכמובן אנחנו מדברים שבינתיים הקדישו את השדה, אם זה יהיה מוגדר כשדה אחוזה, זה לא יחזור אליו לבעלים בבוא יובל. עכשיו הצגנו את הדעות בתנאים, למה בה כמפליגי? אולי יסוד המחלוקת הוא במחלוקת הבא. דרבי מאיר סבר, קניין פירות כקניין הגוף דמי, ורב יהודה ורבי שמעון סברי קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. עכשיו, כדי להבין את הרעיונות האלו, אנחנו נלמד את רש"י מתחילת הפירוש שלו על הגמרא, ונמשיך עד הנקודה הזאת, דיבור המתחיל הראשון, ואחר כך דיבור המתחיל רבי יהודה ורבי שמעון. כאן רש"י מפרט, כאן יש מושגים שחייבים ללמוד את רש"י כדי להבין את השייכות בין המושגים האלו לשיטות שראינו כאן בעניין בן שקנה שדה מאביו וכל ההמשך. אז עכשיו רש"י. רבי מאיר סבר, קניין פירות שהייתה קנויה לא לבן בחיי אביו לפירות, לכל הפירות ולא לגופה. אנחנו מדברים על השעה שבו הבן קנה את השדה מאביו בעוד אבא שלו חי. מה קנה הבן? הזכות בפירות. למה אומרים ולא לגופה? שהרי עתיד לחזור ביובל. אם לא היה מת האבא, אז היה חוזר לאבא ביובל. אז המצב הזה שנקרא קניין פירות, לפי הצעת הגמרא אליבא דרבי מאיר, כקניין הגוף דמי. זה בכל זאת נחשב כקניין ברמה גבוהה, כאילו הוא מחזיק גוף הקרקע גם כן. היו כך, כי מת אביו עד שלא הקדישה. במצב שקנה הבן, מת אביו ורק אחר כך הקדיש השדה, במצב הזה כשהאבא מת, היא לא אשמינן קרא דתהווה כשדה אחוזה. אם הפסוק לא הייתה מלמדת שזה נחשב בכל זאת כשדה אחוזה, הווה אמינא לאו שדה אחוזה היא. למה? דבלאו מיתת אביו הייתה קנויה לו, גם בלי מיתת אבא, קניין פירות כקניין הגוף. אז הבן החזיק באופן מושלם על השדה, ולכן המיטה של אבא שלו לא שינה שום דבר. ולכן אם במיטה של אבא לא השתנה שום דבר, זה לא יכול לקבל עליו שם שדה אחוזה. דהיינו תהליך הירושה לא בא לידי ביטוי, כי הכל כבר היה ברשות הבן מכוח קניין פירות כקניין הגוף. זה היה אמור להיות המצב בלי הפסוק. אם כך, יצטרך קרא להכי. אם התורה כבר כותבת על האפשרות להרחיב מה זה שדה אחוזה ואינו שדה מקנה, מה נכלול? רק המקרה הזה שמת אביו ואחר כך הקדישה. אבל הקדישה בעודה שדה מקנה, הבן שקנה את השדה הקדיש אותו בעוד אבא שלו בחיים. אז הבן במובן הזה התרחק מהשדה בגלל שהוא הקדיש את השדה בעוד השדה בגדר שדה מקנה, ואחר כך מת אביו. לא רב ילן קרא דתהווה אחוזה אלא שדה מקנה היא. הפסוק לא מתייחס למקרה הזה, כלומר הפסוק לא מרבה את המקרה הזה של הקדישה ואחר כך מת אביו, שגם זה יהווה שדה אחוזה. אז לכן רבי מאיר מצמצם מה נקרא סטי אחוזה במקרה של בן שקנה שדה מאביו. רשי ממשיך, רבי יהודה ורבי שמעון סברי לאו כקניין הגוף דמי. מה שהבן קנה מאבא בעודו בחיים, אבא בחיים, זכות לפירות, בסדר, יש לו זכות לפירות, אבל זה לא נחשב כקניין הגוף. וכי מת אביו קודם שהקדישה, בסדר הדברים, עוד פעם יש לנו קנה, מת אביו ואחר כך הקדישה, הוא דקיורית לה לגופה. כאן, לפי רבי דבר רבי שמעון, יש ביטוי ל, נקרא לזה מעשה הירושה. יש ביטוי לכוח הזה שנקרא ירושה, כי במות אביו הפך הבן להיות בעלים לא רק על הפירות אלא גם הגוף, הוא יורש את הגוף. ושתי אחוזה היא, זה שתי אחוזה בלי פסוק, זה מעצמו שתי אחוזה. וכך להי לא יצטרך קרא לבוי, אני לא צריך פסוק מיוחד לרבות את המקרה הזה, דה האחוזה גמורה היא, שבחיי אביו לא הייתה קנויה לו, בעוד אבא שלו היה בחיים, לא היה הגוף קנוי לו, רק הפירות. וכי אתה קרא, אז מה כן התפקיד של הפסוק? להקדישה ואחר כך מת אביו. דאף אגב, דה בשעת הקדש, אבי שדה מקנה, למרות שבשעה שהבן הקדיש אותו, אבא היה בחיים, ואז לכן השדה הוגדר כשדה מקנה, השתת מת אביו, קודם פדיון שדה אחוזה היא. עכשיו שמת האבא לפני הפדיון, התורה מחדשת לנו שגם זה נקרא שדה אחוזה. אז אנחנו נחזור לשיטה של רבי לוי ורבי שמעון, במקרה שקנה ומת הבן, ומת האב, ואחר כך הקדיש השדה, לא צריך פסוק לרבות את זה כשדה אחוזה, כי הבן סך הכל היה לו מקודם בזמן חיי אביו קניין פירו, זה אינו קניין הגוף, מת האבא, אז הבן יורש את הבעלות על גוף הקרקע, וזה מיד שדה אחוזה, זה ירושה גמורה. הפסוק בא לרבות גם מקרה שקנה השדה מאביו והקדיש אותו בעודו שדה מקנה, ואחר כך מת אביו, שגם זה נחשב כשדה אחוזה. אנחנו נחזור לגמרא. אז עד עכשיו הצגנו את השיטות וההסבר שעומד מאחוריהם, ובינתיים המחלוקת סביב איך מסתכלים על קניין פירות, האם קניין פירות כקניין הגוף או לא, זה לכאורה המחלוקת רבי מאיר רבי יהודה רבי שמעון, כפי שהסברנו בעריכות ברשי. אמר רב נחמן יצחק, הגמרא עונה, כאן אנחנו בשורה האחרונה בגמרא, באלמה לרבי שמעון רבי יהודה, קניין פירות כקניין הגוף דמי. לפי התנאים רבי שמעון ורבי יהודה, יש נקרא לזה הסכמה עקרוני בעניין קניין פירות כמו רבי מאיר, שזה קניין כמו קניין הגוף, אז לכן בעוד אבא שלו היה בחיים לפני שהוא הקדיש אותו, אז מת אביו לפני ההקדשה, מאחר שקניין פירות הוא כקניין הגוף, אז מה קרה במות אביו? כלום, לא היה פעולה של ירושה במובן הפשוט, לכן הפסוק בא לרבות רק את המקרה הזה. ובכל זאת, איך רבי שמעון ורבי יהודה מרבים גם המקרה שהקדישה ואחר כך מת אביו, שגם זה יהיה כשדה אחוזה. ממשיך הגמרא לדף חף זין. ואחה קרא אשכח ודרשי. רבי יהודה ורבי שמעון מצאו משהו בפסוק, בסופו של דבר זה יהיה אות אחת, אבל זה משנה את כל התמונה. הם מצאו, נקרא לזה ייתור בפסוק, שמאפשר לרבות גם המקרה השני של הקדישה ואחר כך מת אביו. והגמרא מסבירה, אולי נמולץ לנו לקרוא רשי מקודם, רשי שורה ראשונה ואחר כך רינה אשכח ודרוש. דה הקדישה ואחר מת אביו תבי אחוזה, שגם זה יהיה שתי אחוזה. דילא קיין דלא רבי לנקה אלא אם לא היו מוצאים איתור בפסוק, הפסוק היה מרבה אלא מת אביו אחר כך הקדישה. אז נכתוב, אם התורה רוצה לרבות רק את המקרה של מת אביו ואחר כך הקדישה, נכתוב כאן אשר לא סטי אחוזתו. ומתרביה הדרבי מאיר תדריש מהפסוק הזה, היה כבר יכול לדרוש יצא זו שהיא כבר אחוזה. זאת אומרת, בשעת ההקדיש כבר מת אביו, זו כבר אחוזה. אז מה הפסוק שמצאו? אז הגמרא ממשיכה. שורה ראשונה, בסוף שורה ראשונה בגמרא, לכתוב רחמנה, התורה הייתה יכולה לכתוב אם מסתי מקנתו אשר לא אחוזתו. אינמי, אשר לא סתי אחוזה. מהי כאן הדגש על האות מם? מהי מסתי? מאחר שכתוב מסתי, אפשר לרבות שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, רק זה נקרא שדה מקנה. יצתה זו להפוקי המקרה של הקדישה ואחר כך מת אביו, שראויה להיות שדה אחוזה. רש"י בשורה רביעית, מי שדה למה לי שמע מינה לחדמין למדרש, מזה שיש תוספת מם אפשר לדרוש הקדישה ואחר מת אביו, שגם זה יחשב שדי אחוזה. עכשיו הגמרא, חוזרים לגמרא, הפסקה האחרונה שראינו במשנה ולא הסברנו אותו בכלל, הכהנים והלוויים מקדישים לעולם וגואלים לעולם, בין לפני היובל בין לאחר היובל. הגמרא מתחילה פה קושיה ארוכה. בשלמה גואלים, מה שכתוב פה גואלים לעולם, יצטריך, זה שכהנים ולוויים יש להם יכולת לפדות השדות שהם ירשו לעולם, זה נצרך להפוקי מישראל, להפוקי הדין או המצב אצל ישראל, זה לא פלקי, לא פודים להיות לא אחרי הפדיון שתי אחוזה, אלא עד יובל, כמה שמלן לכהנים ולוויים גואלים לעולם. כלומר, גם אחר יובל, שדה שהם, שדה שלהם, שהקדישו אותו בינתיים, הם יכולים לבדות אותו שדה שהם ירשו, יכולים לגול גם אחר היובל. זה לגבי גואלים לעולם, אלא מקדישים, מהי עיר יקונים ולווים, אפילו ישראל נמי, בעניין מקדישים. מקדישים לעולם. מה מיוחד אצל כהנים ולוויים שמקדישים לעולם? גם אצל ישראל מקדישים לעולם. וכי תימה בשנת היובל עצמה, שההבדל יבוא לידי ביטוי לגבי מי שמקדיש בשנת היובל עצמו. הניחא לשמואל דאמר בשנת היובל עצמה לא קדשה. אם ישראל בא להקדיש בשנת היובל עצמו, הקדושה לא תופסת. כמה שמן כהנבים מקדישים לעולם, שכהנים ולוויים יכולים להקדיש גם בשנת היובל עצמו. אלא לרב, שמה? שאפשר להקדיש בשנת היובל עצמו, מה יהיה כהנים ולוויים? אפילו ישראל נמי, גם הוא יכול להקדיש לעולם, כולל שנת היובל עצמו. עכשיו, כתשובה לשאלה, מה נלמד לפי רב מהביטוי שכהנים ולוויים מקדישים לעולם, ולתמך מה שכתוב במשנה, בין לפני היובל בין לאחר היובל, למה לי? מה החידוש בביטוי הזה במשנתנו? אלא איידי דתנה רשע בדף חף דלת עמוד א' גבי ישראל לפני היובל ולאחר היובל, שמה בתחילת הפרק המשנה אמרה אין מקדישים לפני היובל, אז כאן יש אזכור בדף חף ד' בקשר לפני היובל, שם כתוב פחות משש שנים, ולא גואלים אחר היובל, מופיע ביטוי אחר היובל גם שם, פחות משנה, זה לגבי ישראל. אז מאחר שברשע הוזכר לפני היובל וגם לאחר היובל. תנא נמי סיפא, אז הסיפא שהתייחס לכהנים לוויים בין לאחר היובל בין לפני היובל. ואיידי דתנא רשע אין מקדישין ולא גואלין, כפי שקראנו עכשיו במשנה, מופיעים הביטויים האלו, אין מקדישים, אני אקרא עוד פעם, משם מדף חף ד', אין מקדישים לפני עובר פחות משש שנים, ולא גואלים אחרי עובר פחות משנה אחת. אז מאחר שהביטויים האלו הופיעו שם, תנא נמי סיפא, מקדישים וגואלים. אבל אין בהכרח חידוש מבחינת שיטת רב, לעניין מקדישים לעולם. כתוב פה מקדישים, מקדישים אצל כהנים לוויים, כי מקדישים הופיע במשנה הראשונה, שם כתוב אין מקדישים, אז כתוב פה מקדישים. אבל בדין מקדישים לעולם, נכון, אין הבדל בין כהנים לוויים מול ישראל בעניין המקדישים באופן חיובי. נכון, זה אותו דבר. אז כל ההצדקה לביטויים האלו אצל במשנה זה כדי לשמור על ניסוח דומה בין המשניות. ובכך בסייעתא דשמיא זכינו לסיים פרק שביעי של מסכת ערכין, ובעזרת השם בשיעור הבא נתקדם לפרק שמיני המקדיש סדהו. עד כאן שיעורנו להיום.